טוב, שלום רבותיי היקרים, שלום וברכה. איזה כיף לראות אתכם כל פעם מחדש. אשריכם ישראל, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. אנחנו רבותיי נמצאים בפרשת תצווה, ראש חודש אדר, אלופו של עולם דר בתוכנו, משכינים את המשכן, עוד פרשה ועוד פרשה, זוכים להיפגש עם ושכנתי בתוכם, ואם וכן תעשו. כשקראתי את הפרשה הקודמת, פרשת תרומה, ואני קורא וכן תעשו, נזכרתי בדברי הנפש החיים, שאומר הנפש החיים, אומר וכן תעשו, מה אומר רשי? וכן תעשו? לדורות, אומר רשי. מה רשי רוצה? וכן תעשו לדורות. הנפש החיים מסביר וכן תעשו את עצמכם. האם יש מחלוקת? אני חושב שזה בדיוק אותה נקודה. כשאנחנו עומדים על פרשיות המשכן, זה וכן תעשו לדורות. ככה אומר רשי. כי אחרת, ככל השם אמרה אותך וכו'. אז מה וכן תעשו? וכן תעשו, מה בא להגיד? אומר רשי לדורות. רגע, אבל יהיו דורות שלא יהיה להם משכן. מה יעשו אותם דורות שלא יהיה להם משכן? אומר הנפש החיים, משלים, אני חושב, וכן תעשו את עצמכם. זאת אומרת, מהמשכן, כשיש משכן, אז אנחנו יודעים איך עושים משכן, בונים משכן, פיזית. אבל כשאין משכן, יש משכן בתוכנו, הוא מעולם לא פסק. בדיוק. ולכן אנחנו צריכים לעשות את עצמנו משכן. וכן תעשו את עצמכם. את עצמכם לעשות משכן, אנחנו כל פרשה, אנחנו רואים ממנה ברוך השם, סופגים ממנה הרבה קדושה והרבה טהרה, ועכשיו אנחנו עוסקים בפרשה שלמה שהיא עוסקת בכלל בבגדי כהן גדול, בגדי הכהונה. דיברנו שנה שעברה על המזבח, למה שאמרנו את המזבח לסוף, מי שזוכר מזבח הקטור, את הריח, דיברנו על זה שנה שעברה, דיברנו לפני שנתיים על בגדי הכהנים, על מה זה בגדים, מה היחס בין בגידה לבגד, מתי הבגד הוא בוגד, מתי הוא לא בוגד, מתי הוא בדיוק. בגדי כהונה גדולה מזכירים את בגדי האדם הראשון, שהבגד הוא מתאים אל הלבוש הפנימי. דיברנו על זה בעריכות, כל בגדי הכהונה. אני ברשותכם רוצה היום להתמקד באורים ותומים, ובקשר שלהם לחג הפורים. נגיע לזה בסוף, אז אני צריך שיהיה סוף, צריך להגיע לזה. השם יעזור לי, בעזרת השם. אז נתחיל. כתוב בתורתנו הקדושה שצריך לעשות בגדים לכהן הגדול. כל הבגדים מאוד מובנים, חוץ מדבר אחד, שבו נתקשו הראשונים, כולם נתקשו בו מההתחלה ועד הסוף, יש מחלוקת עצומה מהו בכלל, וזה האורים ותומים. הכל מובן, מה עושים, כתוב פירוט מפורט, הכל מצויר, הכל בסדר, יש לנו פה, יש לנו מחלוקות, אבל מובן מה זה, מה זה הדבר הזה, על מה אנחנו מדברים. אבל דבר אחד הוא לא מובן. בסוף מעשה החושן כתוב שצריך לעשות אפוד, אחרי זה צריך לעשות חשב אפוד, ואז לחשב אפוד יש חושן, ובחושן יש מילואת אבן, כל כך הרבה וריאציות, ופתאום כתוב בסוף בסוף, הפסוק שלפניכם, ונתתה אל חושן המשפט, אותו חושן שתלוי בחשב האפוד, שתלוי באפוד, והאפוד יש לו שתי כתפות חוברות, ויש שתי אבני שועם על שתי כתפות האפוד. כל הדברים האלה כתוב בסוף, ונתתה אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. יפה. כלומר, אנחנו רואים פה שצריך לקחת את אותם אורים ותומים, שלא ברור לנו מה זה, לנו מושג מה זה אורים ותומים. מה זה אורים ותומים? מה זה? טוב, רשי יגיד. נגיד, נראה עוד שיטות. אבל מה זה אורים ותומים? לוקחים אותם, שמים אותם בתוך החושן, והיו על לב אהרון לפני השם תמיד. טוב, אז פה אנחנו כבר צריכים לשאול, מה זה אורים ותומים? האם אורים ותומים זה שתי דברים נפרדים? או שזה דבר אחד, אורים ותומים? מה זה? מה זה? אורים ותומים, מה זה? למה קוראים להם אורים ותומים? חזל גם עסקו בזה. ואיך זה קשור לכל המגמה של, ודיברתי את, בעצם כאילו, יש לנו את המקום הכי קדוש, ויש לנו את האדם הכי קדוש, שזה אהרון הכהן, הוא לובש שמונה בגדים, ויש לנו את הלב, את הפנימיות. מה צריך להיות על הלב, הכי פנימה? אותם אורים ותומים שאין לנו מושג מה הם. מה זה אורים ותומים? אז אנחנו נצא למסע בעזרת השם בעקבות האורים ותומים, ואולי נסיים גם בפורים, אם השם יסכה אותנו בעזרת השם. טוב, אומר רש"י הקדוש, שיטה ראשונה, אומר רש"י הקדוש, את האורים ואת התומים הוא כתב שם המפורש, שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. יפה. אומר רש"י, מה זה אורים ותומים? שם השם. שם השם הוא על הלב. דרך אגב, חז"ל אומרים שבשכר ורעך ושמח בליבו, לא כתוב זכה לחושן, זכה לאפוד, לא, כתוב זכה לאורים ותומים. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשכר ורעך ושמח בליבו, הוא זכה לאורים ותומים, שכשעליהם נאמר והיו על לב הארון תמיד. הם היו ממש מכוונים כנגד הלב, יש כאילו ממש עריכות, איפה זה צריך להיות בדיוק כנגד הלב, האורים והתומים. ואומר רש"י, שזה בעצם כתב שם המפורש, שאין אותו מתוך כפלי החושן, ועל ידי זה הוא מאיר דבריו, הוא מתמם את דבריו. עוד מעט אנחנו נראה, יש את הברייתא במסכת יומא, שמסבירה איך הוא מאיר את דבריו, הוא מתמם את דבריו, איך בפועל היו שואלים באורים ותומים. ובמקדש שני, אומר הרש"י, אומר רש"י, כי עוד מעט אנחנו נראה מחלוקת, אז תחזיקו עכשיו חזק, היה חושן. כלומר, מה לא היה? אורים ותומים. יש ברייתא מפורשת, רבותיי, במסכת יומא, שחמישה דברים לא היו בבית שני. אחד מהם זה אורים ותומים. לא היו אורים ותומים. לא היה ארון הברית, שימו לב. לא היה את הדברים כאילו הכי מרכזיים, את השכינה, את הופעת השכינה, לא היה בבית שני. לא היה. אורים ותומים לא היה, ולא היה ארון הברית. כן, כמובן, בטח, הקרובים על ארון הברית, נכון? אז לא היה. יפה. אומר רש"י, ובמקדש שני היה החושן, כלומר, מה הכוונה היה החושן, רבי מאיר? היה רק את הלבוש של האפוד והחושן, אבל לא היה מה? את האורים ותומים. שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים, אומר רש"י. אי אפשר, הרי אתם יודעים, מאז שבתוך תקופת בית ראשון, יושיהו, המלך יושיהו, גנז את ארון הברית וגנז את שמן המשחה. עכשיו, כל פעם שהיו מושכים כהן גדול, היו צריכים למשוך אותו בשמן המשחה. אבל מתקופת יושיהו, הכהן היה מתכהן על ידי מרובה בגדים. על זה יש משניות וברייתות מפורשות. מה בין משיח, כהן משיח, לבין מרובה בגדים? שתיהם כהנים גדולים. מה ההבדל בין משיח? זה משנה במסכת מגילה. אפרופו מגילה. אין בין משיח, כהן המשיח, לכהן מרובה בגדים, אלא פר וכולי של כהן גדול. זה כי כתוב בפר, פר של אלם של כהן גדול, כתוב במחתה הכהן המשיח. אז מזה לומדים שדווקא אם הוא כהן משוח בשמן, אפילו אם הוא כהן גדול, אבל מרובה בגדים, לא על ידי משיחה בשמן, אז הוא לא מביא פר אלם של כהן גדול. בסדר? אז זה למדו, אז אותם, אז אומר רש"י, ודאי שהיה בבית המקדש שני שמונה בגדים, אבל לא היה תאורים ותומים. רגע, אז אורים ותומים רואים מפה משיטת רש"י, שאורים ותומים זה לא נכלל בשמונה בגדים. השמונה בגדים זה חושן, אפוד, ומיל, טונת השבץ, מצנפת ואבנת וכו', אבל לא האורים ותומים. זאת אומרת, זה קלף שנכנס לתוך הלבוש הזה של החושן. אבל לא נחשב אחד מהכלים. אומר, ועל שם אותו, אבל אותו השם לא היה בתוכו, ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט. כלומר, תדע לך שאורים ותומים, למה הם נקראו משפטים? כי כתוב, ושאלו במשפט האורים. אז זה נאמר, ושאלו במשפט האורים. למי זה נאמר? מישהו זוכר למי אמרו את זה, ושאלו במשפט האורים? לא, קרוב. משה אומר ליהושע. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה על יהושע. כתוב, ולפני הכהן, לפני עזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים. שימו לב, זה מעניין מאוד. משה בונה כלי, שעל פיו נועד לדבר כביכול עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא היחיד שבכלל לא משתמש בכלי הזה. באורים ותומים משה רבנו לא השתמש. הוא לא היה צריך. למה? כי פה אל פה אדבר בו. הוא לא היה זקוק למדרגת האורים ותומים, שאנחנו נראה שהיא קשורה למדרגת רוח הקודש. עוד רגע נטפל בזה, זה יהיה הסוף של השיעור. ואנחנו מגיעים לשיטת הרמב"ן. הרמב"ן גם הוא כמו רש"י, נוקט שזה הנקודה. הנקודה היא כלומר כתב שם השם, אבל לפני כן הוא מביא דעה שהוא חולק עליה. מי זה הדעה שהוא חולק עליה? רבי אברהם. מי זה רבי אברהם? אבן עזרא. אומר הרמב"ן, ונתת רכוש על המשפט את האורים והתומים, סבר רבי אברהם להתחכם. מה זה אורים ותומים? שיטה שנייה רבותיי, בעניין האורים ותומים, ואמר כי הם מעשה אומן, כסף וזהב. והעריך בעניינם כי חשב שהם על צורות שיעשו בעלי הכוכבים לדעת מחשבת השואל. כלומר, כולם מסכימים, שימו לב, שבכל התנ"ך, כל פעם שכתוב שצריך לשאול את ה... לא כתוב שצריך לשאול את החושן. את מי שואלים? את האורים ותומים. בסדר? כתוב שצריך לשאול באורים ותומים. שימו לב, תמיד לא מוזכר כמעט בתנ"ך חושן. חוץ מאצלנו בפרשה. בעיקר בכל הפעמים שצריך לשאול את האורים ותומים, אז אומרים אורים ותומים. בסדר? שואלים בעצם את האורים ותומים, לא את החושן. אז בעצם האורים ותומים האלה אומר לנו רבי אברהם בן עזרא, הם היו בעצם מין מעשה כשפים כאלה, שהעניין שלהם לדעת את מחשבת השואל. כאילו הם קוראי מחשבות. אורים ותומים זה בעצם איזה מעשה, איזה יצירה אומנותית בכסף וזהב, שהיא יודעת את מחשבת השואל. כולם מסכימים, מסבירים שהאורים ותומים תפקידם לדעת, לענות לך תשובות, לדעת מה אתה שואל, לדעת... כולם מסכימים שזה זה. שאלה מה זה היה. אז לפי רשי זה כתב השם השם, לפי רבי אברהם בן עזרא, זה הצורות כסף וזהב האלה. אומר הרמב"ן ולא אמר כלום. כלומר, חולק עליו. ולא מסביר. עוד רגע הוא יסביר. אבל הם כדברי רשי, כתב שם המפורש, נתון בין כפלי החושן, וכך הוא צריך להיות כפול, לכן הוא צריך להיות כפול, כי צריך לשים את זה בין לבין, בסדר? צריך לשים תאורים ותומים בין הכפלים של החושן. והעניין הוא, מסביר הרמב"ן, כי היו שמות קדושים. רגע, 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 רגע. ברמב"ן שמתם לב? רשי אמר, הוא כתב שם המפורש. ברשי משמע שהאורים ותומים זה היה הדבר? אחד. ברמב"ן, שהוא לקט כדברי רשי, פתאום שומעים שהוא אומר ככה, והעניין הוא כי היו שמות קדושים. אבל זה עדיין יכול להיות כתב אחד. מה? לא, לא, לא. לא שמות בני ישראל. שמות בני ישראל זה עוד משהו. שמות קדושים בתוך הכתב הזה. בתוך הכתב. מכוחם יאירו האותיות מאבני החושן. אתה שומע? מכוחם יאירו האותיות באבני החושן של השבטים. אל עיני הכהן השואל במשפטם. כלומר, יש לנו את השואל ויש לנו את הנשאל. בסדר? הנשאל הוא לובש את החושן והאפוד עם האורים ותומים, והשואל עומד מולו ומאיר, בעצם מאירים האותיות. לכן קוראים להם אורים, שמאירים דבריהם. שמאירים דבריהם. פתאום הכל האורות, זה מחלוקת בגמרא. רבי יוחנן וריש לקיש.
מי כתב את הכתב הזה?
מה, איזה כתב? זה לא יודע, לא כתוב מי עשה. כתוב שמשה צריך לצבא לעשות את זה, אולי בצלאל, אולי, אנחנו לא יודעים בדיוק מי עשה אותו. אבל כתוב ככה, שהם היו מאירים. יש מחלוקת בגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש, האם, כלומר השמות, תדמנו לעצמכם בעצם רשום ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. יש לנו את כל האותיות שם, כי כתוב גם אברהם, יצחק ויעקב. כתוב אברהם, יצחק ויעקב, ואז כאילו כל השמות, וזה יש חשבון, האם יש את האותת וכו'. בקיצור, אז יש לנו את אבני שום גם, שמצטרפים ועליהם כתוב עוד אותיות. אז יש לנו את כל האותיות. השאלה אם היו מאירים בלבד, ואז כאילו היה בעצם אור, או שהם היו גם מצטרפים. כלומר, לפי ריש לקיש, הם היו פתאום עולים בצורה של צירוף. ולפי רבי יוחנן, שכך שיטת ההלכה, ידועים דברי הגרא המפורסמים על חנה, שכשחנה... כשחנה מגיעה למשכן, אז היא מדברת על ליבה, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, והחשבי האלי לכשיקורה, אומר הגרא, אני ראה בעיניי, שבעצם מה שקרה פה, אומר הגרא, זה שבחושן שהיה ללי, בעצם היה מאיר האורות על המילים, כף, שין, רש, ה, והוא חשב שהיא שיקורה. אבל באמת, אומר הגרא, מה זה היה? לא נכון.
כשרה.
ככה הגרא אומר. כלומר, אל תבין שמדוברת פה מישהו שהיא שיקורה, אלא מישהו כמו שרה. שמה זה כמו שרה? כמו ששרה התפללה על הבן, גם היא מתפללת על בן. זה הכוון. בסדר? אל תקריא שיקורה, אלא כשרה. בסדר? יפה. מצוין. בסדר זה, סגרתי את הפינה, מאירים האותיות, ואירו לעיניו, אומר הרמב"ן, ואירו, היה הכהן מכוון, כי כאשר שאלו מי יעלה לנו הכנעני בתחילה להילחם, היה הכהן מכוון בשמות שהם אורים. ואירו לעיניו אותיות יהודה. הוא רוצה להילחם, אז הוא שאל את האורים. תאירו לי. ואז היו עולים יהודה. ויוד מלוי, ועין משמעון, ולמד מלוי. ואז כאילו כתוב ככה, והי מאברהם, הכתוב שם על דעת רבותינו. כאילו, רבותינו ביום אומרים שאברהם גם היה כתוב שם. אברהם, יצחק ויעקב, זה מה שאמרתי לכם. או שאירה פעם אחרת לנגד עיניו, והי מיהודה. בסדר, יכול להיות היי מיהודה, לאו דווקא מאברהם. והנה, כאשר האותיות מהירות אל עיני הכהן, עדיין לא ידע סידורן. כי מן האותיות אשר סידרו מהן יהודה יעלה, היה אפשר לעשות מהם, הוי, עד עליה. כאילו, אתם מבינים, היה יכול לקרוא הכל. במילים אחרות, מה צריך עוד אחרי? צריך רוח הקודש. לא מספיק רק לשאול את האורים ותומי. זה לא יספיק. אתה חייב בעצם שיהיה לך רוח הקודש. כי אחרת, אין לך את האינטואיציה להבין מה הקשר, מה ההקשר, איך לחבר את המילים. או, היי על יהודה, ותיבות אחרות רבות מאוד, אומר הרמב"ן, לך עם זה, עם הדמיון שלך, אתה יכול להגיע רחוק מאוד, כן? אבל היו שמות הקודש אחרים נקראים תומיים, או... עד עכשיו דיברנו על אורים. אומר הרמב"ן, היו שמות אחרים שנקראים תומים, מכוחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת עניין האותיות שאירו לעיניו. רבותיי, תומים זה בדיוק התום הלב. מאיפה אני ידע להכריע האם זה יהודה יעלה או היי על יהודה? הלך על יהודה, חס ושלום. זה בדיוק הפוך, כן? יהודה יעלה, הוא ינצח. אוי, איי על יהודה. כן. זה בדיוק הפוך. איך שאתה רוצה. בכל מקרה, התומים... אין אורים בלי תומים, כי להעיר, אבל בלי תמימות, בלי אטום, תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם, בלי היכולת לדעת איך לצרף את הדברים, בעצם אין לך כלום ביד, כי אתה יכול לקרוא את הכל. לכן היה תומים, מכוחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת עניין האותיות שיהיו לעיניו, כי כאשר כיוון בשמות האורים ואירו, חוזר מיד ומכוון בשמות התומים. אתם כבר רואים ברמב"ן שהיה שתי סוגים של שמות אחרים לחלוטין. בסדר? היו שתי שמות, היו אורים, היו תומים. בשונה מרשי. שוב, אז רמב"ן ורשי הם אותו עיקרון. שזה כתב שם השם מפורש, רק שהרמב"ן הרחיב לנו את העירייה, ואמר שמדובר גם על שתי כוחות, אחד שהוא מבחינת אורים, ואחד שהוא מבחינת תומים, שהאורים תפקידו להאיר את האותיות, ותומים עניינו לתמם את המחזה, להשלים אותו, גם לשון... לשון תום, תומת ישרים תנחם, שזה בתום, אתה מבין להגיד מה, מה, מה כתוב פה, וגם לשון לתמם את המעשה. לתמם זה להשלים אותו. יפה מאוד. חוזר מרבן משמות התומים. ועודם האותיות מהירות עיניו, ויבוא בליבו שחיבורם יהודה יעלה. וזאת מדרגה ממדרגת רוח הקודש. היא למטה מן הנבואה. ולמעלה מבת קול שמשתמשים בה בבית שני. לאחר שפסקה הנבואה, ופסקו אורים ותומים כמו שהזכירו רבותינו. רבותיי, שימו לב מה כתוב. כתוב פה שהמדרגה הזאת של אורים ותומים, היא נמצאת בתווך בין מדרגת הנבואה לבין מדרגת בת קול. בת קול אנחנו מכירים מהשס. יצא בת קול ואמרה, יצא בת קול ואמרה, יצא בת קול ואמרה. נכון? מכירים הרבה בת קול מהשס. נבואה אנחנו מכירים מספרי הנביאים. היה שלב באמצע שהיה לנו רק רוח הקודש. מדרגה ביניימית. קשור לפורים? בטח קשור לפורים. בטח, זה כל העניין של פורים. זה כל העניין של מעבר מנבואה לרוח הקודש. עוד רגע ניגע בזה. אני ברשותכם רוצה להגיע נקודה שלישית. שיטה שלישית בראשונים. עד עכשיו נאמרנו שתי שיטות. הבאנו את רשי וכמו הוא הרמב"ן. שזה שם המפורש. הביא רמב"ן את שיטת רבי אברהם בן עזרא, שזה בעצם יצירות מזהב ומכסף שעניינם לגלות את המחשבות. שיטה שנייה. שיטה שלישית, רבותיי, הרמב"ם. איך לא? תמיד יש רמב"ם בסוגיה. הרמב"ם הוא פלא. בהלכות כלי המקדש, וגם בעוד הלכות, אני לא זוכר איפה זה היה, ביאת מקדש, זוכר, בשתי ההלכות דייקו ממנו הנושא כלים, שהוא הבין אחרת לגמרי תורים ותומים. הוא הבין אחרת. בואו נראה, מה אתם מרתק? מה הוא הבין איך הורים ותומים? בואו נקרא ביחד את הרמב״ם, תגידו לי מה אתם מבינים ברמב״ם. בסדר? בואו נקרא את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הלכות כלי המקדש פרק י' הלכה י', עשו בבית שני, הורים ותומים. מה קשה? רבותיי, מה קשה? בבית שני אמרנו שאין הורים ותומים. חמישה דברים חסרים, ברייתא מפורשת במסכת יומא. אומר הרמב״ם, עשו בבית שני הורים ותומים, כדי להשלים שמונה בגדים, ואף על פי שלא היו נשאלים בהם, ומפני מה לא היו שואלים בהם? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש. וכל כהן שאני מדבר ברוח הקודש, ואין שכונה שורה עליו, ואין נשאלים בו. רגע, לפי הרמב״ם, היה הורים ותומים. מה זה הורים ותומים לפי הרמב״ם? מה זה? מה זה היה הורים ותומים? מה היה הורים ותומים? מה זה הורים ותומים? הוא לא הסביר לנו מה זה הורים ותומים, אבל הוא אומר, היה הורים ותומים בבית שני. ומה שכתוב בברייתא ביומא, שחמישה דברים חסרו ואחד מהם זה הורים ותומים, הכוונה, חסרו לא בגלל שלא היה את הכלי, אלא לא היה בפועל שאלה בהם. זה הכוונה, כך הוא יסביר הרמב״ם. אבל מה זה הורים ותומים? בואו נעבור להלכה י' א', וכיצד שואלים? עכשיו הרמב״ם מצטט ברייתא במסכת יומא. שברייתא הזאת גם פה לפנינו בדף, זה תנו רבנן, כיצד ישאלים? אז הרמב״ם כאילו ממש פוסק את הברייתא הזאת, וכיצד שואלים? עומד הכהן ופניו לפני אהרון. אז השואל, הכהן ופניו לפני אהרון, והשואל מאחוריו, סליחה, נשאל אם ההורים ותומים הם מכוון כלפי אהרון. כלומר, הוא יונק את הקדושה כביכול מכיוון אהרון. והשואל מאחריו, פניו לאחורי הכהן, ואומר, כלומר, בעצם הוא, הפנים של של השואל, הם לאחורי הכהן, הוא מסתכל על העורף שלו, הוא רואה את כן, רואה את הגב שלו. ואומר השואל, אלה או לא אלה? ואינו שואל בקול רם, וגם מצד שני לא מהרהר בליבו, אלא בקול נמוך כמי שמתפלל בינו לבין עצמו. ומיד רוח הקודש לובש את הכהן, ומביט בחושן, ורואה בו במראה הנבואה, עלה או לא תעלה. באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו. והכהן משיבו ואומר לו, עלה או לא תעלה. בסדר? כן. בעצם סתם הרמב״ם פה בהלכה י' א' מסביר לנו איך זה היה. ככה היו עושים בבית ראשון, כשבעצם היה את הדבר הזה. כי היה רוח הקודש. ואז הכהן היה יכול לתמם את דבריו. אומרים הנושא כלים ברמב״ם, מה שיטת הרמב״ם? מה זה אורים ותומים? אז באמת יש לנו את הכתב והקבלה על פרשה שלנו. הכתב והקבלה מסביר שהשיטת הרמב״ם, הוא ממש מדבר בעריכות על שיטת הרמב״ם, ככה הכתב והקבלה מסביר. אומר, והרבה תמתי שלא מצאתי בדברי הרמב״ם כלום. כי בפרק ת' מכלי המקדש שמבאר שם כל פרטי מעשה החושן והאפוד, ולא הזכיר כלל אורים ותומים. ואיך ישמת מקרא מפורש? יש לך פסוק בפרשה שלנו, פסוק שלם, על זה שצריך לשים את אורים ותומים. תלך לרמב״ם בפרק ת', שם הוא מבאר איך עושים את הציץ, שם הוא מבאר איך עושים את החושן, את האפוד, הכל. החושן והאפוד הוא מתאר הכל, רק דבר אחד. לא שמים אורים ותומים. לפי רש"י, הכוונה, לקחו את הפתק, שמו אותו בין שתי כפלי האפוד, לפי רבי אברהם בן עזרא עשו יצירות כאלה אומנות, למה לא כתב אותם הרמב״ם? ולא הזכיר, ואיך ישמת מקרא מפורש? לכן נראה לי שלדעתו אין אורים ותומים שמות קדושים כדעת המפרשים. הוא חולק על רש"י והרמב"ן, זה לא שמות קדושים. רק 12 האבנים שהיו כתובים בשמות 12 שבטי ישראל, אין עצמם קראן הכתוב כאן בשם אורים ותומים, כי אין עצמם היו מהירים ותמימים בדבריהם בבליטת אותיותיהם, אלא נשאל בהם. לפי שיטת הרמב"ם, רבותיי, מה זה אורים ותומים? החושן והאפוד, כלומר, אבני הזיכרון של החושן. הם עצמם האורים והתומים. אין דבר כזה אורים ותומים. אורים ותומים זה שם נרדף לחושן.
אז בכל זאת זה כן היה.
ולמה קוראים, וזה בדיוק היה, וזה מסתדר מצוין, זה גם מה שרשי אמר לנו. שרשי יסביר לנו, חושן ואפוד היו, כי חייבים שמונה בגדים. גם לפי הרמב״ם. אלא שלפי, לפי רשי, מה הכוונה היה חסר? אז בואו נסביר. לפי שיטת רשי, מה הכוונה היה חסר אורים ותומים? הכוונה לא הייתה כתב. לא הייתה כתב בין הכפלים של החושן. לפי הרמב"ם, מה הכוונה היה חסר? שלא היה רוח הקודש, אז לא יכלו להשתמש באורים ותומים. אבל היה אותם פיזית. פיזית היה אותם. בסדר? יפה. עכשיו, רבותיי, ממשיך הכתב והקבלה, ונראה לי עוד. דמלבד לסיבת מעולותיהן הנפלאה, השזד בתשובת הנשאל בהן, עונך עליהן שם אורים ותומים. כי אבנים טובות כאלה מטבען להיות זך ובהיר. ומה שנאמר, ונתת לחושן את האורים והתומים, כלומר, תחבר משבצות האבנים אל החושן. כלומר, מה זה לפי הרמב"ם, מה זה ונתת את האורים והתומים, מה זה נתת את האורים והתומים? הכוונה, כי בעצם החושן עצמו נקרא משהו, אבל תחבר את האבנים הטובות אל החושן, זה הכוונה לתת את האורים והתומים. אבל מי מהיר ומתמים את דבריו? אבני החושן בעצמם. ובאמת הגמרא, הגמרא באמת, כמו שאמרתי, את הרמב"ם פסק את הגמרא הזאת, שהגמרא מופיעה, הגמרא מופיעה במסכת יומא, הגמרא הזאת שמתארת איך בדיוק היו שואלים, תנו רבנן, כיצד שואלים? השואל פניו כלפי נשאל. והנשאל פניו, פניו כלפי שכינה. זה בדיוק מה שהרמב"ם מסביר לנו, שהנשאל מסתכל, בדיוק. השואל אומר, דוף אחרי הגדוד הזה? והנשאל אומר, כה אמר השם, עלה והצלח. רבי יהודה אומר, אין צריך לומר כה אמר השם, אלא עלה והצלח. אין שואלים בקול שנאמר ושאל לא. מה זה ושאל לא? כוונה שאף אחד אחר לא ישמע. אתה צריך להגיד בקול שרק אני ואתה תשמע. בסדר? אז זה ושאל לא, משפט האורים ותומים. ולא מערער בליבו שנאמר ושאל לא לפני השם. זאת אומרת, הוא כן צריך להוציא את זה בפה. אי אפשר בעירור. אלא כדרך שאמרה חנה בתפילתה, שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה. שמתם לב איזה יופי? מה הקשר שלנו לחנה? אז אנחנו הבאנו וורט אחד יפה של הגרא, מה הקשר של חנה? כי עם חנה בדיוק היה את הסיפור עם החושן, שיעיר לו שיקורה, כשרה, כשרה, איך שאתם רוצים. נכון, זה קשר אחד, אבל אנחנו יודעים כמובן על קשר נוסף. מלבד מה שהגמרא לומדת, שהכוונה, שפתי הנאות וקולה לא ישמע, נכון? שהיא מדברת על ליבה, אבל מלבד זה אנחנו יודעים שזה על הלב. כלומר, הדברים שכתובים על הלב, ההורים והתומים יש להם קשר ישיר אל הלב. וחנה חזל אומרים, היא מדברת על ליבה. היא מדברת מהלב. לא היה לנו דוגמה יותר טובה מלקחת את הדברים האלה מחנה. שכמו שנאמר שהיו על לב הארון, כך גם נאמר וחנה היא מדברת על ליבה. שוב, פה בהקשר הזה בגמרא אני רק מחדד. הבאנו את הפסוק הזה של חנה, למה? בשביל וקולה לא ישמע. לא קשור לחנה היא מדברת על ליבה. רק להגיד שאומרים משהו בפה, אבל לא, אבל כמובן שיש גם קשר עמוק ופנימי לדיבור מהלב. לאותם אורים ותומים שמבטאים ביטוי שלם את הלב. אומרת הגמרא, אין שואלים שני דברים כאחד. אם שאל, אין מחזירים אלא אחד. אי אפשר לשאול את שתי השאלות. ואם שאל, כמו שרואים, רואים ממש באחד מהפעמים שאני חושב, שאול שואל, יסגירו בעלי זיפים, הירד אליהם, ואז עונה לו רק אחד. אומר לו, אבל הסגירו, ואז עונה לו גם על השאלה השני. כי הוא שאל רק פעם, אי אפשר לשאול פעמיים. בסדר? שנאמר, הסגירן, הנה, הסגירן בעלי קהילה בידו, הירד שאול? הוא אומר, השם ירד. הוא ענה לו רק על שאלה אחת. טוב, רבותיי, יש לנו פה, בכתר יונתן, אתם יודעים, בכתר יונתן זה בעצם תרגום של תרגום יונתן. תרגום בעברית. אז אני אמרתי, במקום לשבור לכם את השיניים, ולנו את השיניים בארמית, אז ישר הבאתי את התרגום. אומר התרגום יונתן, ותיתן בחושן המשפט את האורים שמאירים דבריהם ופרסמים סודות של בית ישראל, ואת התומים שמשלימים במעשיהם לכהן הגדול, שביקש למוד מין לפני השם בהם. שבהם חקוק ומפורש שמו הגדול והקדוש, שבו נבראו 310 עולמות, וחקוק ומפורש באבן שתייה שבה חתם אדון עולם פי התאום הגדול מן ההתחלה. כלומר, בעצם עכשיו, לפי הכתר יונתן מאוד מובן, למה הכהן פונה לכיוון ארון קודש הקודשים? כי שם זה אבן השתייה. משם התחיל שמו של הקדוש ברוך הוא להופיע בעולם, לגלות הנסתרות. כלומר, להפך מתמיר ונעלם למופיע בעולם. אז כאילו בעצם יסוד הגילוי של לגלות הנסתרות מגיע משם. לכן האורים והתומים, שתפקידם לחשוף את הדבר הנסתר, בעצם צריך לנוק משם. לכן נסתכל משם. וכל מי שמזכיר ראו שם קדוש בעת של הצרה, ניצל וסודות מתגלים. ויהיו על ליבו של אהרון בזמן בואו לפני השם, וישא אהרון את דין בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. יפה מאוד. עכשיו רבותיי, יוצא פה, מה? בסדר, נכון, במשכן, מקדש. יפה. אז עכשיו, לא השתמשו בזה, בתקופת המשכן אמרתי, כמו שאמרתי, אצל משה לא השתמשו בכלל במדרגת האורים והתומים. אתם רבותיי יודעים שיש דבר נוסף מיוחד בפרשת יצווה, נכון? איזה דבר מיוחד בפרשת יצווה?
שמו של משה לא מוזכר.
ואתה תצווה. אומרים חז"ל? מספרך. ומור אבי, אני לא זוכר, לא יודע בשם מי הוא אומר את זה כל הזמן, אבל מור אבי תמיד אמר שמכן עיניים מספרך, לא, מה הרמז? אתם יודעים מה ספרך? ספר כף, אמרתי לכם את זה בעבר. ספר כף, ספר העשרים, הפרשה העשרים, אשר כתבת, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל גם אשר כתבת זה כל הפרשיות שהוא לא מופיע. בסדר? אשר כתבת זה ראשי תיבות של כל הפרשיות שהוא לא מופיע. בסדר? אתם ניצבים, שופטים ושוטרים, ראה, הוא לא מופיע, כי תצא, בראשית, כל ספר בראשית, ותצווה. אשר כתבת, ראשי תיבות של כל הפרשיות שלא מופיע, וכל הספרים שלא מופיע. זה גם מאבא שלי, אומר בשם דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. עכשיו רבותיי, למה משה רבנו לא נזכר בפרשה? פתאום רבותיי, יש לי חידוש נוסף. רגע, תן לי להגיד את החידוש. פתאום יש לי אור נוסף, לא, אני לא שואל, כי זה הרמה להנחתה בשבילי, אבל זה, עוד מעט אחרי זאת, אתה תגיד לי את החידוש שלך, כמו שתמיד אתה אומר. מה? רגע, לא, אמרתי את זה, שנייה, ודאי, מכן עם הספריך, מה שאמרתי, זה אמרנו עכשיו, זה אמרנו. אבל אני שואל, למה דווקא בפרשה הזאת? למה דווקא בפרשה הזאת? הורים ותומים, רבותיי, הורים ותומים, הפרשה הזאת כמובן מופיעה, באמת בסייעת הדשמיה בדיוק בשבוע שחל בו פטירתו של משה רבנו, שמשה רבנו הסתלק מאיתנו. אז כמובן יש לזה קשרים נוספים, ויש לזה עוד קשרים. דיברנו על זה, אני חושב, לפני שנה, כשדיברנו על מזבח הקטורת, על הסוד של הריח, גם שם הזכרנו עוד סיבה למה משה רבנו לא נזכר, אבל עכשיו פתאום יש לנו עוד סיבה. מה זה אורים ותומים? אורים ותומים, הסביר לנו הרמב"ן, ומסביר פה רבנו בחיי שהבאתי לפניכם, גם אותו תקראו אחרי זה בהזדמנות. רבנו בחיים מסביר בעריכות שזה בדיוק הנקודה של המעבר בין הנבואה לרוח הקודש. נבואה של משה רבנו לא זקוקה להורים ותומים. משה רבנו לא זקוק להורים ותומים. לכן נאמר אצל משה רבנו, הוא עשה הורים ותומים, אבל לא כתוב פעם אחת שהוא שאל אותם. אומר רבנו בחיי, תדע לך, כל פעם שנתעלמה ממשה הלכה והוא שאל, הוא לא שאל דרך ההורים ותומים. עמדו וישמע מה ידבר השם לכם. ישר הוא פונה ישירות לקדוש ברוך הוא. הוא לא שאל את ההורים ותומים. לכן הוא אומר, כל הדברים שאני אתמלם ממנו הלכה, זה פנה ישר לקדוש ברוך הוא. מי כן שאל? יהושע. כתוב, כשהוא מצווה את יהושע, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט ההורים ותומים. כל מה שלמדנו עכשיו על ההלכות האלה, ושאל לו וכו'. במשפט ההורים ותומים, זה במשפט ההורים, דרך אגב, כתוב שם, לא הורים ותומים, במשפט ההורים כתוב שם. אז כתוב רק אצל יהושע. רק אצל יהושע. למה? למה דווקא אצל יהושע? ביהושע בדיוק יש את המעבר הזה מנבואה מוחלטת של פה אל פה הדבר בו לבין, לא לרוח הקודש. לא לרוח הקודש. אנחנו עדיין במדרגת הנבואה. עדיין במדרגת משה. יהושע הוא גם נביא. וגם יהושע, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע וישוע, לזקנים וזקנים נביאים. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתקופת הנבואה, עוד הרבה שנים אחר כך נהיה במדרגת הנביאים. אבל יהושע הראשון, שבעצם הנבואה היא לא תמידית. זאת אומרת, הראשון שצריך בכלל את האורים ותומים, פעם ראשונה, זה יהושע. כי ליהושע אמנם יש לו את מדרגת הנבואה, שזה במדרגה בהרבה יותר גדולה מאשר האורים ותומים, אבל הנבואה זה לא שהוא שולט בה. הוא לא שולט בה, בשונה ממשה רבנו, שעמדו וישמע מה ידבר השם לכם, בכל עת ובכל שעה הוא כבן מתחתה לו לפני המקום, הוא יכול לדבר מתי שהוא רוצה, בשונה מזה יהושע. אז יהושע כשיש לו איתות נבואה, אז הוא מתגלה בנבואה, אבל כשאין לו נבואה, אז הוא צריך את ההורים ותומים. אז מצאנו את רוח הקודש. ולכן אומר האברבנאל, ומה שראוי לומר בתשובותם הוא שצורך יהושע למשפט ההורים והתומים, לא היה לי יתרון רוח הקודש על הנבואה. חס ושלום, שאתה לא תבין שהרוח הקודש יותר גדולה מנבואה. אלא למה שהנבואה לא הייתה שורה לנביא בכל עוד שירצה, כי אם למשה רבנו בלבד. אומר אברבנאל, למה דווקא על יהושע נאמר ושלום במשפט האורים ותומים? לא בגלל שהנבואה של יהושע פחות טובה מאורים ותומים. לא, הנבואה של יהושע יותר גדולה. אלא שפשוט היא לא הייתה זמינה בכל העת, בשונה ממשה. ולכן אומר, וכדי שהאומה בעת הצורך, אולי שיהושע בנבואתו לא יהיה מוכן להינבא. אולי עכשיו צריך איזה משהו, ויהושע לא מוכן להתנבות. אז צריך אורים ותומים. לא תהיה חסרה מידיעת העתיד לבוא עליה. מה, עכשיו לא נדע מה צריך לעשות? לכן המציאה ההשגחה האלוהית המעשה הזה מאורים ותומים, כדי שבכל עת יוכלו לדעת מה פעל אל. ולזה נאמר ביהושע לפני אלעזר הכהן יעמוד. דווקא ביהושע. וגם נוכל לומר שבימי משה לא הגיע יהושע למדרגת הנבואה. עוד תירוץ, הוא אומר, יהושע פשוט לא הגיע למדרגת הנבואה בימי משה, ולכן, כשמשה קיים, הוא אומר לו עכשיו, כשיהושע אתה קיים עוד, אז יהושע צריך את ההורים ותומים, כי הוא עדיין לא הגיע למדרגת הנבואה. הוא יגיע למדרגת הנבואה רק בתחילת ספר יהושע, כשמשה יסתלק. ולכן נאמר לפני עזר הכהן, עמוד שתי תירוצים של אברבנאל, למה דווקא יהושע היה זקוק להורים ותומים, אבל משה לא השתמש בהם. כלומר, כל פרשה תצווה, הפסגה והכותרת שלה, זה אותם כלים של כהן גדול. ובתוך הכלים של הכהן הגדול, מהו הלב של כל הכלים? האורים ותומים. וכל זה, רבותיי, לא שייך במדרגת משה. ולכן משה נעלם מהפרשה הזאת. משה נעלם כי הוא באור הנבואה. והאורים ותומים שהם גולת הכותרת של הפרשה לא שייכים במשה רבנו. שזה מדרגת רוח הקודש. ומפה כמובן, הקשר העצום, אני רק אומר בסוגריים משהו שפספסתי, הרמת ואלי על הפרשה, הוא ממשיך עם הרמב"ן. אתם זוכרים את הרמב"ן ששאלנו בהתחלה, הרי האם יש גם אורים וגם תומים, יש שתי דברים, נכון? הרמב"ן הסביר. אז זה רק שכחתי, אז אני שם את זה בסוגריים, שנייה, אני עוצר באמצע המהלך, שם בסוגריים. הרמב"ן ואלי מסביר מה זה אורים ומה זה תומים. בסדר, הבנתי שזה שתי שמות. מסביר הרמב"ן ואלי שתי השמות האלה הם היו שם בן מבית ושם בן עין בית. בעצם כך הוא מסביר, זה מבית ועין בית, זה מה שצריך לשים, וכבר כתבנו למעלה שהיו אורים ותומים, הם שם מבית ושם עין בית, שהיו נתונים בכיפולו של החושן. ודווקא הוא מסביר, ומסביר בעריכות על פי הפנימיות, למה דווקא מבית ועין בית, מסביר למה, הוא אומר מה זה אורים ותומים, הוא אומר התפקיד של מבית זה להעלות את השאלה, התפקיד של עין בית, שם בין עין בית, להוריד את השאלה למטה, זה אורים וזה תומים, בסדר? אורים זה לזה, ולהתמים זה להוריד את המענה. כי עלייה הוא מסביר שם הרפא הזוהר והפי הפנימיות. אני רק סוגר שנייה את הסוגריים ואני אסיים עם פורים. כל זה רבותיי, היסוד והתשתית של פורים. כי מתי התחיל פורים? רב חיים, מתי התחיל פורים? אני מסיים עוד דקה. מתי התחיל פורים? פורים התחיל כשנגמרת הנבואה. בדיוק אז מגיע הרת הפורים. רבותיי, תבינו, זה פתח. אם צריך לפתוח את פורים מאיפשהו, מהלך האידאות, אם אני מסתכל בשנייה ממעוף הציפור, איפה, מה הסיפור של פורים? הסיפור של פורים הוא הסתלקות הנבואה. חגי זכריה והמלאכים מסתלקים. אין לנו כבר נבואה. ופה הגויים נכנסים. אומרים אחשוורוש, ירמיהו הנביא, נבואתו מסתיימת. אין תכלית, אין תקומה לנבואה. הנבואה מסתיימת, נגמר הסיפור של בית ישראל. אסתר מגיעה ואסתר ברוח הקודש נאמרה. כשאין לנבואה, אין לנו שם השם נקרא עלינו. את שם י' כבב כי אין לנו במגילה. שם השם המפורש לא מופיע. לא שם מבית ולא שם עין בית ואין לנו. שם מגיעים אורים ותומים. שם מגיע רוח הקודש. שם מגיע אינטואיציה הבריאה ותלבש אסתר מלכות. אומרים חזל מלמד של ושתה רוח הקודש את אסתר. אסתר ברוח הקודש נאמרה אומרים חזל. זה כל הסיפור של המגילה ברוח הקודש. ולכן כמו כפפה ליד יוצאת לנו פרשת יצווה. ערב חג הפורים. שנזכה ללבוש את רוח הקודש, את רוח הגבורה. גם כשאין לנו נבואה מלמעלה למטה, יש לנו סדר מיוחד של מלמטה למעלה. אומר התוספות המפורסם על דוד, שהוא היכה גם את הארי וגם את הדוב, היכה עבדך, אומר התוספות, זה היה ברוח הקודש. מה הכוונה ברוח הקודש? זה גבורה שמלמטה למעלה. זה לא היה איזה פתאום נס כזה ששובר את כל החוקי הטבע. לא, היה לו גבורה פשוט גדולה. וככה באותה גבורה הולכת אסתר בתכנונים, ויוזמת את הכל, והכל בדרך כביכול הטבע, אבל כשהקדוש ברוך הוא חל בתוך המעשים שלה. אז אנחנו כבר אין לנו נבואה, ואנחנו מצפים לכל אותה, כשהקדוש ברוך הוא כל היופי ואת כל השפע ואת כל הגבורה ואת כל הניסים ואת כל התהילה, יוריד דרך המעשים שלנו, שזה בדיוק הבחינה של רוח הקודש, שבבחינה הזאת פורים נכתבת לדורות, ונזכה בעזרת השם להמשיך את גאולת הפורים, אחרי זה הוא יגיד לי, במהרה בימינו וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני מחכה, אני בא אליך.